בוקר טוב, שלום וברכה. אתם ואני ב-103 FM. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. אורחות ומפיקות את התוכנית מאירה פרץ ושני רומנו. על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אם אתם רואים ככה במצלמה, יושבים מאחוריי ירון זאבי, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. ומי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ שלחו דעות קצרות של מאירה ושני רואות אותן, 054-70-103-70. חם, חם מאוד, חם חם חם, אני מאוד אוהבת ים, אני אוהבת מים מאוד, ויש לי דילמה מאוד רצינית. ללכת לים ולא לצלול, הורס לי תפן. אז מה עושים? הלוואי ולכולנו אלו יהיה הדילמות. ואז הדילמה היא בקשר לשבת, יש אנשים שמתכננים את הצעידות של היום ושל מחר, יש אנשים שמתכננים את כל הדברים שמעסיקים אותנו פה במדינתנו הקטנטונת. הייתי כמה ימים בחול בשבוע שעבר, ממש רק גיחה קצרה. וכולם ישר אמרו, מה? אנטישמיות, אנטישמיות, אסור לך, ראו לך. ואני הגעתי למסקנה שפה, ואנחנו יודעים את זה, כולם מנפחים את הכל. תמיד יש מישהו שהוא לא אוהב אותנו בתור ישראלים, בתור יהודים, בתור סתם אנשים חוצפנים. אבל אתם יודעים, זה מזכיר לי קצת את המשפט שאמרתי פעם, לפני כבר כמה שנים למישהו, כשהוא אמר לי, אבל זה כתוב בעיתון. אמרתי לו, אז מה? אם זה כתוב בעיתון, זה אומר שזה אמת. אם כתוב בעיתון, זה אומר שזאת הפרופורציה. אם זה כתוב בעיתון, אין שם את דעתו של הכותב. המסקנה שלי מכל הדבר הזה, שאנחנו חייבים להיות גם ביקורתיים, כלפי כל מה שאני קוראת ואני אומרת, ומנתחים לי, גם תמיד להשתדל לראות את הגם וגם, כי להיות מאוד קיצוניים, אתם יודעים, להיות קיצוני, או שחור או לבן, או כן או לא, כאלה להיות, זה תפקידם של ילדים. ילדים רואים את העולם שחור ולבן. אנחנו, כמבוגרים, יודעים טוב מאוד שרוב העולם זה באמצע, זה אפור, 80% מהחיים זה אפור. זה אומר שיש פשרות ויש התגמשויות ויש ויתורים ויש בחירות ויש לחכות ויש גם וגם. אז ההבנה שאנחנו רואים הכל כל כך צר וחד צדדי, זה משהו שהרבה פעמים, תדעו לכם, זה מאפשר לנו, זה לא מאפשר לנו התקדמות, זה לא מאפשר לנו פלורליזם, זה לא מאפשר לנו לראות את האחר. אז אני פה, בארצנו חמה מאוד, חמה מאוד, וכבר אעביר את השעתיים הקרובות איתכם, בניסיון לתת טיפים, עזרה, לפתוח קצת הראש, ולתקן מה שניתן לתיקון. והנה, יש לי כבר מאזין על הקו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל, כיף לעלות לשידור.
היי, שלום.
שלום, קוראים לי אבי. אני מתקשר לגבי ביתי בת 7.5, קרה לנו מקרה קצת לא נעים בשנה האחרונה.
היא הייתה באלף? היא סיימה אלף עכשיו?
זהו, היא סיימה בישראל. בכיתה אלף שבוע. מה שקרה, אני אתן הקדמה מאוד מאוד קצרה, לא צריך להאריך בכל הסיפור. אני הכרתי בישראל עולה חדשה מהונגריה, התחתנו, הבאנו שני ילדים לעולם, מילה בת 7.5 ותאו בן 4.5. כל השנים גידלנו בארץ, החלטנו לפני שנתיים שאנחנו רוצים טיפה לרענן, ועברנו להונגריה. אחרי טיפה יותר משנה שאנחנו שם, כמובן, היו לה התקפי חרדה, לא משנה, לא היה פשוט איתה, היא החליטה שהיא רוצה להתגרש. מפה לשם, כמובן שאני רציתי לחכות לפני החזרה לארץ, היא כמובן לא רצתה להישאר שם, אבל החוק אומר שהמרכז חיים של הילדים בישראל, חיכיתי שסיימו את שנת הלימודים, אפילו טיפה לפני, אנחנו חזרנו לארץ, הילדים מאוד כיף להם פה, אבל האמא לא רוצה לחזור לארץ, היא החליטה שהיא נשארת בהונגריה. עכשיו, מה שקורה, הסיבה שאני מתקשר, זה בעצם איך להתנהל כרגע בסיטואציה, בעיקר עם השיחות טלפון, כי הילדה עד עכשיו לא רצתה לדבר איתה בטלפון, כי האמא הרעילה אותה נורא, כלומר נכניסה אותה לתוך הסכסוך ודיברה עליי, והילדה זה לא מעניין, היא בת שבע.
לא, רגע, רגע, אבל זה שהאמא הרעילה אותה בסיפור והכל, וכאילו יצאה נגדך, אתם שם בגלל אבא, אני לא רואה אתכם בגלל אבא, אני רציתי להישאר ואבא לקח אתכם, אבל זה, היא כאילו תפסה צד הפוך, היא לא יוצאת נגדך, טוב לה פה, היא פשוט לא רוצה לדבר איתה, נכון?
לא, ברור, כן, אוקיי. זה המצב, היא פשוט כבר לא... היא אומרת לי, מה עכשיו, אני באמצע משחקים, אבא, למה עכשיו, לא רוצה. זה לא היה תקי, אני מאוד לא רוצה ניקרורי, אני כן רוצה ש... צריכים את האמא בסוף, ואני לא יכול להחליט בשבילה אם להיות עם הילדים או לא, אבל אני כן רוצה שתהיה בתמונה.
תראה, ילדים, רגע, אבי, אבל ילדים צריכים אמא ביום-יום, כשהם פותחים את העיניים וכשהם הולכים לישון. אמא בווידאו, אפילו בשיחה יומית, זה משהו מופשט. זה משהו שאת יודעת כילדה שיש לך, אבל בעצם את לא זקוקה לה לשום דבר יומיומי. היא לא תבוא לאסף הורים, היא לא תראה אותי בהצגה, היא לא תקרא את התעודה שלי, אתה מבין? כל מיני דברים כאלה. יש פה משהו אחר, משהו מורכב. אבל בסדר, את התמונה אני רואה, יש עוד מיליון שאלות, אבל אני רואה את התמונה. ורגע, ועכשיו, מי לסיימה א' בארץ? כי אתם כבר שנתיים בארץ.
כן, שנתיים לא בארץ. אגב, גם שם היינו בבית ספר יהודי, שיש את הטברית פה
ושם. אז רגע, מתי חזרתם, אבי?
אנחנו חזרנו במאי, הם היו בעצם...
ממש עכשיו.
כן, בכל קרי, הם כמעט חודשיים היו בלי מסגרת, היה ממש התפוררות של החינוך, זה שעות לא שעות וכל זה, אבל היה הרבה פחד, הרבה חשש מהאימא, היא הייתה מאוד אגרסיבית מבחינה משפטית, ולמזלנו, זה נגמר מהר מאוד, תוך שבועיים בית המשפט החליט כמובן שמרכז החיים שלהם פה.
ואתה קיבלת משמורת מלאה על הילדים?
אז זהו, זה גם כן בעיה, כי מבחינת חינוך, היא מבחינתה שלא ייכנסו למסגרות. היא רוצה, או הונגריה, או שיסרף העולם. הם לא, בוא נגיד, בראש מעייניה. עכשיו, השופט ראה, הלו, צריך להכניס אותם למסגרות. אז מבחינה של חינוך, אז כן, אני אפוטרופוס מלא. מכל שאר הבחינות עדיין לא, וצריך ללכת לתביעות, ולא משנה, זה
אוקיי.
זה כבר תהליך אחר. השאלה שלי לגבי השיחות, תראי, כן. לי מאוד קשה, ולא נעים לי, שכל יום היא מתקשרת אל הילדה, והיא מחליטה באיזה שעות, והיא מחליטה כמה זמן השיחה והכל, כי אני מנטו מתוך, אני לא חייב לה כלום, אבל מתוך נחמדות, ובעיקר בגלל בשביל הילדה, אני מאפשר כן. את זה, אבל מאוד קשה לי עכשיו, הילדה כן רוצה לדבר איתה, שזה מצוין, היא רוצה שהיא תרדים אותה בסיפור לילה טוב. עכשיו, אני לא יודע, פשוט, אין לי בעיה, בכיף, אבל האם זה בריא, האם זה נכון, כי האמא לא פה. גם האמא מבסוטה מזה שהיא יכולה לדבר איתה בטלפון, בווידאו, ואת בעצם זה חוסך ממנה בכלל את הצורך לבוא לפה.
לבוא ולטפל. עכשיו, גם צריך להיות לך second thoughts, גם אם היא תרצה לבוא ולטפל, אתה תצטרך לחשוב טוב אם אתה רוצה את האישה הזו חזרה בחיים. אחרי, כמו שאמרת, או שהם חוזרות או שהעולם יישרף. העולם יישרף, זה אומר עם שני הילדים שלה. אבל זה בן ציפור אחר. אז אני רוצה רגע לשאול. אני מבינה עכשיו מבחינת גרושתך, אתם גרושים? או לא?
לא, עדיין לא.
לא, עדיין לא, אוקיי. מבחינת סדר העניינים, אני מבינה. אני חושבת, יש לי איזשהו מידע. עכשיו, כרגע יש מצב שהאימא מתעקשת להתקשר עם הילדה, לדבר עם הילדה כשהיא רוצה, האימא מתעקשת לספר לילדה סיפור לפני השינה, והאימא רוצה כל מיני דברים שאתה בכלל בדילמה, קודם כל זה מפריע להתנהלות היומיומית של הבית?
כן, כי הם הולכים לישון מאוחר בגלל זה. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שהילדה אצל חברה,
כן.
ועד שהיא כבר חוזרת מהחברה, כבר מאוחר, כבר זמן שינה.
הבנתי.
אבל גם האמא רוצה לדבר, אבל גם הילדה דוחפת לסיפורי לילה טוב, והאמא דוחפת להתקשר, לשיחות, אבל...
כן.
אבל כן.
ואז זאת אומרת, הילדה חזרה מהחברה, ואז היא אומרת, אני רוצה עכשיו לדבר עם אמא. ואימא מספרת סיפור, ואז הן מדברות שיחה מאוד מאוד ארוכה, נכון?
כן.
ומבחינתך, מה, זה תוקע לך את הערב, הילדה הייתה אמורה לישון כבר?
כן, זה דופק את השעות של השינה.
כן.
ובכלל, את יודעת, זה עוד...
תראה, אני חושבת, בכנות, קודם כל זה מצב קשה, זה מורכב. כל בחירה שתעשה, אתה והילדים ישלמו עליה מחיר. גם אם אתה בוחר להשאיר את המצב כמו שזה, כדי שלילדות, כדי שלמילה במיוחד, גם לתאו, גם תאו צריך את אמא שלה, את אמא שלו. אבל כל בחירה שאתה עושה עכשיו, שבעצם מחליטה עליה אשתך, בעצם באיזשהו אופן פוגעת בילדים, הם הולכים לישון מאוחר, האמא אומרת להם כל מיני דברים שמבחינתך זה טפטופי רעל וזרעים.
לא, רעל כבר אין לפי דעתי, כבר אין, אוקיי. היה בהתחלה נורא, עכשיו נגמר.
אוקיי, ואז אתה אומר, לא מתאים, ילדה בת 7.5, ורגע, היא הפסידה את א' או שהיא עולה לבית?
לא, היא הייתה שבוע אחד באלף, היא עולה עכשיו לכיתה בית.
מעולה.
אגב, היא גם שאלה את האמא, אמא, מתי את באה להיות איתנו? אז האמא אמרה לה, כמובן הכל בהונגרית, שאני לא אעבור, כי הבית שלי בהונגריה. ואת היא אמרה לה את זה חד משמעית. לא, דברים יכולים להשתנות,
הבנתי,
כן?
אבל כן, הבנתי. אתה מבין מה היא אומרת, אתה דובר הונגרית.
כן, למדתי קצת, כן. לא, אני גם מתרשתי מתורגמנית.
קצת הזה, אתה צריך ללמוד הרבה כדי להבין מה האמא והילדים מדברים. זו סיבה מאוד חשובה. עכשיו, תראה, יש לך, כמו שאני רואה את זה כרגע, שתי אפשרויות, שתי החלטות שאתה יכול לקבל. אחד, זאת הילדה, זאת האמא של הילדה, זאת האמא של הילדים, הילדה אוהבת אותה, הילדה אוהבת את הסיפור לפני השינה, זה נעים לה, היא הולכת לישון טוב, המחיר הוא שזה משנה לי את איך שנראה לי, בעיקר בוא נגיד שעות הערב. אני הייתי רוצה לסיים עם זה קודם. אבל אני בוחר לוותר על שעת שינה, במקום שאני אגמור עם הלילה ב9, אני גומר עם הלילה ב10. אבל זה חשוב. זה חשוב לילדה, זה חשוב גם לאימא שלה. אני כן רוצה שתהיה ער למה הן מדברות ומה האימא אומרת. ואם האימא אומרת דברים רעים ומרעילה את הילדה, אתה צריך לעשות בזה שימוש?
אולי זה שימוש, כי בבית משפט אני לא יכול, וגם לאימא כבר אמרתי כמה פעמים, אני מבקש ממך, תתנהגי כמו אימא, תשאלי אותה, איך היה היום, עכשיו היא התחילה יותר בהתחלה,
ומה
או רובוט.
ומה היא עשתה קודם?
מה היא עשתה קודם? זה מתגעגע, זאת היא מתגעגעת, אבא חטף אתכם, אבא לקח אתכם, אבא לא בסדר.
עכשיו היא כבר לא אומרת את זה?
לא, לא, עכשיו היא נרגעה כבר, היא הפסידה במשפט, אין לה יותר מדי מה,
הבנתי. אוקיי.
מה לעשות עם זה.
אוקיי, אבל תקשיב, ברגע שאתה שומע שאם היא אומרת דברים כאלה, אתה צריך לעשות לזה סטופ.
אין לי מי לדבר אבל, אני אמרת...
לא, אין לי מי לדבר.
היא אומרת לילדה שהיא לא יכולה לבוא לישראל כי אני לא נותן לה, ואני אומר לילדה, תגידי, איזה מין דבר זה? אני, קודם כל, אני לא יכול מבחינה משפטית לעצור אותה, אבל
לא,
אני רוצה לעצור, להפך, אמרתי, אני אעזור במה שאני יכול.
תקשיב. אני לא יודעת, לא בקיאה בדבר הזה, אבל אם אתה מקליט אותה, ויש לך פה בטח עורכת או עורך דין שמטפל בעניינים האלה.
כן, כן, אבל זה לא קביל.
זה לא קביל?
לא.
הבנתי. אוקיי, מקובל, מקובל עליי. אני גם יודעת שאפשר לדבר, אני יודעת על ארצות אירופה אחרות, שהשופטים מדברים גם עם הילדים. ובלי ההורה, בלי שההורים נוכחים, ואז הילדים אומרים המון דברים. העובדת הסוציאלית יודעת לדבר עם ילדים, ומה האמא אמרה, ומה, ואיך את מרגישה, ומה, כל הדברים האלה. אז בסדר, אבל את זה אני מניחה. תראה, אז בחירה אחת שלך, זה להגיד למצב העניינים, זהו זה, היא די מכתיבה פה את העניין הזה, זה הזמן שהיא רוצה, היא הרגילה את הילדה, כן חשוב לי הקשר של הילדה עם אמא שלה, עם הזמן זה גם יעבור ויגמר, כי כשהילדה תהיה ב9 או 9.5 או 11, היא כבר לא תרצה סיפור לפני השינה, והיא כבר תגיע עם חברות שלה הביתה יותר מאוחר, וזה פחות יעניין אותה. היא תהיה יותר ויותר גדולה, גם אסור לשכוח, כולה זה ממאי. זה נורא,
זה מאוד טרי.
זה מאוד טרי. אתה מבין, לכן אתה בעצם עובר עכשיו את שלבי ההסתגלות והמציאה. הנה עובדה שכבר גם שינתה את טון הדיבור, עובדה שדברים כבר זזו, עובדה שהיא כבר נזהרת. אתה מבין? ומה שהיא רוצה כרגע זה רק לשמור את הקשר עם הילדים. דרך אגב, היא לא מספרת סיפור לתאו?
תאו בכלל הוא לא מעניין, מההתחלה זה היה ככה, מאז שהוא בא לישראל, המילה אימא לא יוצא לו מהפה פעם אחת, כי תראי, גם יש את אימא שלי שהיא כמו אימא בשבילה, היא סבתא מאוד מעורבת.
דומיננט, כן, אוקיי.
כן, אז כזה מאוד כזה צעירה, מאוד אקטיבית.
אוקיי, אני הייתי אבל מעודדת אותו. אתה יודע, כשאימא מתקשרת ומדברת עם מילה, שב, תקשיב, כי היא מספרת לסיפור. כי תקשיב, הוא גם פגוע. הוא פגוע, הוא נותק, טוב לו, יש לו את סבתא, יש לו את חי, יש לו את אחותו, טוב לו, אבל הוא מאוד פגוע. מבחינתו אולי כאילו אמא ויתרה עליו, אמא לא באה, אמא לא מחפשת אותו מספיק. זה שהוא לא מדבר על אמא זה לא אומר שזה עובר חלק.
כן.
ולכן אני הייתי מעודדת אותו דווקא, לשבת אפילו ולהקשיב, או לפעמים להגיד לה שלום או משהו כזה. עכשיו, אז ההחלטה האחת היא להגיד, זהו, היא כרגע קובעת העניינים, זה מה שנכון לילדה, ואנחנו חושבים גם על הילדה, אז באמת, במקום לגמור עם הילדים בתשע, אני גומר איתם בעשר ורבע. ואני לא נלחם, ואני לא בבעיות, והאימא מסופקת ושקטה, כי היא דיברה עם הילדה והיא לא תריל אותה, והילדה מסופקת ושקטה, כי היא דיברה עם אימא שלה, והיא הולכת לישון. זאת החלטה אחת. החלטה שנייה, היא זאת שאתה אומר לעצמך, וכל ההחלטות האלה, אין להם רגש, הן מוחלטות מתוך היגיון, מתוך שחלטניות, מתוך בחירת כן ולא, מתוך בחירת רווח ומחיר. וההחלטה השנייה אומרת, אני פה מנהל את הבית, אני פה מנהל את סדר היום של הילדים, יש לי ילדה בת 7.5, עכשיו, אז, וגם פה תראה את הגמישות, אתה יכול להגיד, מהיום אני קובע את שעות הסיפור, ואם הילדה מגיעה מחברות, מקלחת, ארוחת ערב ולישון, זה לא יהיה סיפור של שעה. אם האמא רוצה, זה יצטרך להיות אחרי צהריים. או אם הילדה רוצה, זה יצטרך להיות למחרת בבוקר. משהו, למצוא לזה משהו אחר. אבל ילדה בת 7.5, היא צריכה ב9 כבר לישון. בוא נראה, אם אמא רוצה, איך אנחנו מכניסים את הסיפור ואת הכל, וב9 האור קווה והילדה הולכת לישון. כי זה מה שחשוב כרגע. שעות השינה, לילדה יש לימודים, הילדה צריכה אנרגיות, ילדים בגיל הזה, היא צריכה להיות בין 9.5, לפחות שעות רצוף לישון, רצוף. זאת אומרת שאם היא מתעוררת ב7, היא צריכה מקסימום לישון ב9.5, היא צריכה בין 10.5 ל-11 שעות לישון. ככה זה. לצורך הבריאות הרגשית, הנפשית והפיזיולוגית שלה. ואתה יכול להחליט, ואתה בא ואתה אומר לשתי אנשים האלה, מתחילים בתך, אתה אומר לה, ממי, את כאן, אנחנו פה, אנחנו בארץ, השעון הוא לא אותו שעון, ואמא צריכה להתאים את עצמה לשעון שלנו, לך יש מחר בית ספר, לי יש מחר עבודה. אני קראתי באינטרנט, את רוצה אני אראה לך, שילדים בגילאים האלה צריכים לישון 11 שעות, אז אם את קמה ב7 מתוקה, מתי את צריכה ללכת לישון? ב8, ב9, אתה מבין? תחליט, תגיד. ולכן זה מה שאני אדרוש מאמא וגם ממך. אתה, או שאתה יכול להגיד, עכשיו הקיץ, חופש הגדול, את לא חייבת לקום ב7 כמו לרוץ לבית הספר, אני מאפשר את זה, זה בסדר גמור, אבל תדעי את, ואני גם הודיע את זה לאמא, משבוע לפני תחילת שנת הלימודים, כשכבר צריכים להיכנס לשגרה ולחזור לישון בזמן ולאסוף כוחות לשנת הלימודים ולבית ספר, מאז אני לא אסכים שהשיחות יתקיימו בשעה עכשיו, השיחות יצטרכו להתקיים שעה קודם, או לגמרי בשעה אחרת של היום. ואז תגיד, כן, אבל לא, וזה לא יהיה סיפור לילה טוב, תגיד לה נכון, זה יהיה סיפור אחר הצהריים. אבל הדבר היחיד שאני אעמוד עליו, זה שאת ב8.5, במיטה ב9 ישנה. אבל לא, אבל אני כן, אבל לא, אבל אני כן, ויכול להיות שתקבל ריקושטים גם מהונגריה, אבל תקשיב, אתה מנהל פה את סדר היום של הילדים, אתה בעצם מנהל את החיים של הילדים, אז תפעל כמו מנהל, ותהיה מוכן לזה שהעובדים שלך יעמדו על הרגליים האחוריות, ממתי אנחנו נבלים? עוד מילדה בת 7.5, ממתי? נכון שעברת וזה מעבר קשה, נכון שמבחינה חוקית ולגיטימית ורגשית הכל עובד פה לטובתך, נכון, זה עושה אותך מנהל עם המון אחריות, תקבל החלטות. עכשיו אין פה מה נכון מה לא נכון, מה שנכון זה שהילדה תישאר בקשר עם אמא. איך? זה לא חייב להיות שהיא תכתיב, החיים צריכים להכתיב, המציאות צריכה להכתיב, גיל הילדים צריך להכתיב. וברגע שאתה מחליט מה הנקודות ציון, אם זה שעת השינה של הילדים, גיל הילדים, מה שהילדים מעדיפים, אז זה מה שיהיה. ואשתך תצטרך למצוא את עצמה מתיישרת, למרות שהיא מאוד 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 כועסת. תגיד לה, אני אחראי לסדר היום של הילדים. הילדה הזו צריכה לישון. היא הולכת לבית ספר. עכשיו, אם אתה אומר, עכשיו קיץ, אפשר, זה קייטנה, לא נורא, אפשר ללכת לישון מאוחר, תהנו לכם, תדברו, באיזה כיף גדול. אם הילדה אוהבת את זה, וזה סבבה, זה סבבה, אבל תדע שאתה ב-25 באוגוסט, תצריך להיקרא, מה שנקרא להיקרא לדגל, תצריך לבוא ולעשות לזה סטופ. ואז להגיד, אני מחזיר, אני מזכיר לכם, יומיים קודם, אני מזכיר לכם מה הולך לקרות ביום ראשון, או ביום רביעי, לא חשוב. ואני מזכיר לכם שהדבר הזה ישתנה. כמו שבן אדם יוצא לחופש, עוד שינה משתנות, הבזבוזים משתנים, הבילויים הם אחרים, ברגע שחוזרים חזרה למסגרת, והלימודים זו המסגרת, גם תאו צריך לקום בזמן, גם את מילה, לא מאחרים, ואת צריכה את כך וכך שעות שינה, אני אחראי על זה, אני. גם הרופא וגם בית משפט ייקח אותי אחראי, אם הילדה שלי תבוא יפה לבית ספר, או לא מרוכזת בבית ספר, או תרד בלימודים בבית ספר, או לא תרגיש טוב מרוב שהיא חלשה ועייפה ולא ישנה מספיק, אני אחראי. ולכן, אתה קובע את השעות האחרות של שיחות הטלפון ביניהם. עכשיו, אני רוצה גם להגיד לך, אבי, גם זה, גם מה שאמרתי עכשיו, זה זמני. כי מכיוון שהכל כל כך טרי, מאי, יוני זה חודשיים ועוד לא וחצי. אתה איתי, אבי?
כן, בוודאי.
זה כל כך טרי. זה כל כך טרי. אפילו תאו לדעתי עוד לא עושה עיבוד של הדבר החדש הזה. לא פלא שהוא מחובר כל כך לסבתא. היא בעצם תספק לו בתפיסה הילדית שלו את החסר של אמא שלו. אמא שלו חסרה לו. זה ילדים שיש להם אמא ואבא שאוהבים אותם מאוד, ועכשיו הם כאילו נקרעים אחד מהשני. ועוד בהתחלה היא אמרה להם, אבא חטף אתכם ממני. נורא. פשוט נורא. לא, זה פשוט נורא מה שהורים לפעמים עושים לילדים שלהם. זה פשוט מתוך המקום האישי שלהם, של נקמנות. או של שברון לב אישי. אבל טוב, אנחנו מתמודדים בסוף, אתה יודע, עם ההשלכות של הדברים האלה. אז גם החודשיים והחצי האלה, אבי, זה עוד רק ההתחלה של ההתחלות. אתה עוד תקלוט דברים. ברגעים מסוימים, למשל, אתה יכול לשבת עם מילה ולגדת, תראי, קיץ, חופש, ואת חוזרת לפעמים מאוחר, ואת נורא נהנית אצל חברות, ואני מרשה לך לפעמים גם להיות אצל חברה, לאכול ארוחת ערב ולבוא הביתה ב9, וכל מה שצריך זה מקלחת ולישון. בימים כאלה, לא תהיה שיחה עם אמא, מאמי. מכיוון שהשעון הוא הבוס שלנו, במקרה הזה. ולכן, או שאם את רוצה לנתק, לנתק מחברות וחבל לבוא מוקדם, אבל זה אפשרי, או שאמא תצטרך להיות יותר גמישה בזמן שלה, ואמא יכולה להיות גמישה, אין לה ילדים.
או שלא חייב כל יום.
רגע, ואמא יכולה, אתה יכול גם להגיד, ואמא יכולה להיות גמישה, אין לה ילדים לטפל בהם שם. היא גמרה לעבוד, היא פנויה אחרי צהריים. או אם במקרה אנחנו יודעים שהיא לא עובדת, אז אתה אומר, אמא לא עובדת כרגע, היא פנויה, היא עושה כל מיני דברים, היא יכולה להיות גמישה, ולהתאים את עצמה לזמן שלך, לדברים שאת עושה כאן, או שלא חייב כל יום מתוקה. אבל מה שאני רוצה זה שהילדה תלמד, שגם לחיים יש עוצמה. וזה לא החלטה כי ככה אני קבעתי. ממש זה, המשפט הזה לא צריך לצאת ממך בכלל, אלא כי זאת השעה הנכונה. כי השעה כבר מאוחרת. כי היום נורא נהנית, הגעת מאוחר, אז היום זה לא יקרה. והיא תשאל, אבל למה? לא תגיד כי ככה אמרתי. תגיד, למה? מכיוון שהשעון הוא הרבה פעמים הבוס שלנו. אתה מבין את הקטע?
כן, כן. יש הרבה מלחמות איתה, יש לה אופי, שתהיה בריאה.
מי? למילה?
כן, היא צריכה להיות עורכת דין. עד שהיא מנצחת, היא לא מבטרת, היא לא מסוגלת לשמוע לא, פשוט.
ואתה צריך לעמוד בפרץ. זה הורה, כשיש ילד חזק, ילד חזק צריך הורה יותר חזק ממנו. עכשיו, חזק זה תקיף, זה לא תוקפן. חזק זה מישהו שאמר לא, ואז למרות שהילדה עושה לי עורך דין ומסע ומתן, ומשתתכת על הרצפה ומתחילה להקיא, ומאשימה אותי שאני הכי גרוע בעולם, ותורקת את כל הדלתות, אני מרגיש המון חמלה אליה, במיוחד בתקופה הזאת שהיא עוברת על תלה מאוד רצינית, אבל הלא שלי לא משתנה. זאת הנחישות, זאת התקיפות והעקביות שאני מתכוונת אליה. זה האבא שהיא צריכה לראות, לא האבא שנכנס איתה עכשיו לדיון, כי היא תנסה לשכנע אותך למה היא צודקת, ובעיניה היא צודקת, והיא יודעת, והיא נורא חכמה, והיא מאוד עקשנית, והיא יודעת גם לעשות דברים, או להגיד את זה כך, שבסוף אתה תשבר. אתה צריך לדעת שאתה לא נשבר. ולכן הלא שלך, או האיסורים שלך, או העקשנות שלך, צריכים לבוא עם המון ביטחון פנימי, שאתה עושה את הדבר הנכון. ולכן אתה גם לא כועס על הילדה, כי הילדה מתנהגת כמו ילדה. כך הילדים מתנהגים. היא לא רובוט, היא לא יסמן, אנחנו לא רוצים רובוטים ויסמנים. אנחנו רוצים ילדים חזקים. אז ילד חדש, חזק, יכול לפגוש לפעמים את הגמישות שלך, לפעמים את הוויתורים שלך, אבל במקומות שהם ערכיים והם משמעותיים והם חשובים ואתה סגור על עצמך, למשל, היא לא תקבל 3 גלידות ביום, היא לא תקבל הרי, גם אם היא תשכב על הרצפה. אז אותו דבר גם במקומות האחרים. אתה מבין?
כן, זה... למרות שבתקופה הזאת, בחודש הראשון,
כן.
לא היה לו. כל כך
נכון,
שמנו עליהם, וכל
נכון.
כך פחקנו גם שהם יגידו לאימא איזה שקר, כי כן. היא שקרה גם לנסות אותה בהתחלה, שאבא ככה וזה, ואני לא, אני לא, אני לא משפטן, אני אמרתי, אולי האימא תוכל להשתמש בה, אני לא ידעתי,
כן,
אחת,
כן,
נתנו להם כן. גם 10 גלידות ביום, כן. ובאמת, כאילו, ותשנו מתי שאתם רוצים את זה.
אז סליחה לביטוי, אז נגמר הבית זונות.
נכון.
נכון,
לגמרי.
אבל זה גם כן מראה איזשהו סוג של, שלך, שאתה מרגיש יותר שקט, יותר בטוח, סדר היום נכנס, הילדים רשומים, אמא שלך נתרמת לעניין, תאו מתנהג בסדר, זאת אומרת, אתה נכנס לאיזושהי ישורת, שבה אתה יכול לחזור, לא מסתכלים אחרונית, מה שעשית בחודש הקודם היה בסדר גמור, הוא התאים למצב. זהו, עכשיו נכנסים לישורת, ועכשיו הילדה רוצה קצת לחזיר אותך אחרונית, אז אתה לא תחזור, בסדר. אתה אבא וכולה ילדה בת 7.5, בואו נחזיר את הילדים לממדים שלהם, עם המון אהבה, עם המון חמלה. וכל דבר לחשוב, 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 לא לשלוף. לשבת ולחשוב, מה יוצא לי מזה, מה יוצא לילדה מזה, מחיר ורווח, מה אני מוכן כרגע, אני מוכן שתראה את אמא שלה, אבל תשען פחות, אני לא מוכן שתראה את אמא שלה על חשבון שעות שינה, ולמה, למה, שיהיה לך הרציונל, הילדה לא תקבל את הרציונל, הרציונל לא מעניין אותה, שלך הוא יהיה, ואז אתה תוכל לעמוד נחוש מאחוריו. זהו, יקירי.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. בבקשה, אבי. בבקשה, כל טוב. כל טוב, שבת שלום. והנה שיחת הטלפון. שלום.
היי, שלום.
היי, בוקר טוב.
היי, קודם כל תודה רבה, מאוד מתרגשת.
בכיף.
אז יש לנו 2 בנות, בנות שנה ו-11 ו-3 חודשים. ככה עם הגדולה, תמיד היה לנו עניין השנה. עשינו יעוד שנה בגיל שנה, הכל היה פצצה, ממש הייתה שנה לבד, מהמם, ואז הגיעה המלחמה, אנחנו מהדרום, אז הושפענו ממנה, ילדתי, מה שנקרא משם העניינים ידרדרו.
ברור, ברור.
כן.
ברור.
ברמה שהשבוע הזה היה אדמות של שעה, שהיא רוצה שנשב לידה, אם אנחנו יוצאים זה מתחיל בילולות חמודות וממשיך לצרכות. ואנחנו די עבודים, לא יודעים אם זה תואם את הגיל, לאפשר את זה, מה רמת הגבולות.
בינינו, גם אם היית אומרת לי שהיא בת 4 או בת 6, הייתי אומרת שזה תואם את הגיל. מה שילדים רוצים, זה את אמא ואבא שלהם. עכשיו, תחשבי רגע על הגוזל הזאת, שהיא בת שנה ו-11, שלפני 3 חודשים נולדה לאחות, ו3 חודשים לפני כן היא ברחה מהבית וחיה עם הורים במתח, אוקיי? בלחץ. זאת אומרת, יש לנו פה ילדה שמגיל שנה עוברת טלטלות שלא נדע, בלי שהיא אפילו מבינה ובלי שהיא יודעת לתת לעצמה הסבר מה עובר עליה. רק נפשה יודעת שהיא עוברת טלטלות. באמת, תחשבי רגע לדבר הזה.
מסכימה,
בדיוק אתמול אמרתי למישהי שלילדים יש חיים נורא קשים, כולנו חושבים, מה, אין לה דאגות, אין לה זה, זה. לילדים יש חיים מאוד קשים.
נכון.
הם רוצים משהו, לא נותנים להם, הם לא רוצים לבוא, לוקחים אותם בכוח, הם כן רוצים לבוא, לא לוקחים אותם. הם רוצים להסביר משהו, הם לא יודעים להסביר ולדבר את זה. ילד לא יודע להגיד, אני מתוסכל, ילד רק יודע שנפשו סוערת ובא לו לקרוע משהו. אוקיי? עכשיו, אז קודם כל, בוודאי שזה מתאים למה שהיא רוצה. עכשיו, זה 1, 2. אני מאמין שלי, יקירה, שלי, זה שיושבים ליד הילדים כשהם הולכים לישון. תקשיבו, הלילה, ההליכה לישון בלילה, זה הדבר הכי קשה שילדים, גם אנחנו, אבל אנחנו התרגלנו, שילדים עושים לאורך חייהם, זה פרידה מהאור לחושך, מהרעש לשקט, מהחיים למוות, מהביחד ללבד, זה מעמד קשה. ומה שילד עכשיו נולד, אנחנו מקלקלים את זה בדרך כלל כהורים, אבל ילדים נולדים עם זה, עכשיו בייעוד שינה כנראה גם החזרת לה את זה, עם היכולת להכניס את עצמה למצב מדיטטיבי, לשכב במיטה, וכאילו
לעשות... חזרנו בדיוק ללפני הייעוד שינה. שעודמות של שעה, ותלותיות מוחלטת, ואם זה הרבה שעה הייתי מכילה את זה.
אנחנו,
אבל כשיש להיות קטנה עכשיו... שצריכה לישון, ואז היא הולכת לישון מאוחר, ואז ההרדמה שלה גם היא התקשה, כן. שהיא הרבה יותר קלה, הקטנה.
עכשיו, הקטנה כבר תעשה דברים אחרת, כבר אני, גם אנחנו לא עושים את אותם טעויות, אבל אני, בואו נחזור רגע לה כמעט בת שנתיים. היא עדיין ישנה במיטת לול, או, או במיטה נפתה שאיפשר...
כן, שגם זה היא תצטרך להיפרד ממנו ברגע שאני רוצה להעביר את הקטנה למיטה תינוק.
ואיפה הקטנה עכשיו בהריסה עדיין?
במתחברת, כן.
במתחברת. שבכלל, תחשבי רק עליה כמה היא מקנה, שהתינוקת כן. במיטה של אימא. את מבינה? עכשיו, תראי, התלות הזאת בלשבת שם, בסיכומו של דבר, מה שאנחנו רוצים זה לשבת, תכף אני אגיד לך איך לעשות את זה. המסר הוא כאילו, אני כאן, אני שומרת עלייך, עד שתרדמי. וזה אמור לקחת 10 דקות, רבע שעה במקסימום, ומבחינתי שזה יקרה עוד 5 שנים ככה אותו דבר. זה התהליך, זה מה שצריך להיות. עד הרגע האחרון, יש איזשהו ליווי של אימא, ברגע מסוים זה כבר גם לא יעניין אותם, לפעמים הם עייפים מאוד, רק שמים אותם במיטה והם נרדמים. אבל שעה, זאת הבעיה. עכשיו, מה קורה? למה זה שעה? כי יש שם איזושהי תנועה. עדיין יש שם משהו שלא אמור להיות בשעה הזאת. ובדרך כלל, הילדה כנראה עושה כל מיני דברים כדי לגרום לכם ליהנות.
בדיוק.
בדיוק. היא בוכה, היא זורקת המוצץ, היא אומרת, אמא, אמא, אין לי סמיכה, יש לי סמיכה, כל הדברים האלה. הדבר שהיא צריכה לדעת, וזה להגיד לה, והיא תבין, ילדים מבינים. הרבה פעמים הורים אומרים לי, מה, היא תבין? ברור שהיא תבין. ילדים לשנתיים מבינים הכל. וגם אם לא תבין מילה פה, מילה שם, היא תבין את זה גם מתוך החוויה. ואז כל מה שאומרים לה, זה, מהיום אבא ואני נשב פה ונשמור עלייך. אבל אנחנו לא עונים לך. ואם את מורידה את השמיכה, אנחנו לא מכסים, אנחנו יושבים פה, 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 פה. יושבים פה, לא מדברים. היא גם זורקת את המוצץ?
כן.
אני חושבת שכל פעם שזורקת את המוצץ, בלי מילה, תחזירו למיטה. היא תזרוק, תחזירו למיטה. היא תזרוק, תחזירו למיטה.
כאילו זה רגרסיה מטורפת, כאילו בדיוק כמו שאנו בתחילת הייעוד שנה. כאילו אני אומרת, עברה שנה, כאילו אחורה פנה.
כן, נכון. עכשיו, אפשר לחשוב, אפשר להחליט ולהגיד לה. עכשיו, זה נורא תלוי בכם, בעוצמה, באמונה, באמונה גם בכוחות של הילדה. ואפשר גם להחליט ולהגיד לה, כל מה שאת זורקת, או כל מה שאת עושה, אנחנו לא מביאים לך בתוקה. את צריכה לשמור על זה במיטה שלך. אנחנו פה לא מדברים, ואתם כמובן יושבים שם בחדר בלי הטלפון, בלי כלום. אנחנו פה לא מדברים, רק שומרים עלייך. רק שומרים עלייך. ואז היא זורקת, כל פעם שהיא נעמדת דרך אגב, קומו, תשכיבו. איך שחזרת לשבת, היא נעמדת. קומי, תשכיבי.
זה ממש להילחם, כאילו מה שעשיתי אתמול, זה להילחם בבלוק, כאילו.
נכון, 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 נכון. אז את יכולה להחליט שאת לא נלחמת בבלוק, ואז היא עומדת במיטה, מחזיקה אותה, ובוכה וצועקת, אבל אמא, מוצץ, אבל אמא, מוצץ, אבל אמא, אבל אמא. וכל מה שאת עושה זה, את לא עונה באף מילה. אפילו להגיד לילדה מה מי אמרת לך שאני לא עונה, ענית לה.
כן.
ואז עומדת שם ילדה, מתוסכלת, כועסת, מוכנה לשרוף את העולם. היא רוצה לגרום לך להתעסק איתה. ואת צריכה להחליט שאת לא מתעסקת איתה. ואת מעבירה למסר שאני פה רק יושבת, רק שומרת. ואז יש ילדה שתפקה נוראיות, ואחרי שעה שהיא בוכה בעמידה היא תשכב, והיא תרדם בסוף.
זה שובר את הלב.
שמי, זה לא אמור לשבור את הלב, כי את יודעת שהיא חזקה, והיא יכולה. זה בדיוק העניין. תראו, יש הבדל בין חמלה, בין אמפתיה לבין הגנת יתר, חסות יתר, פינוק יתר. הבדל נורא גדול. והמילה פה היא היתר.
כן.
לשבת ליד הילדה ולהגיד לה, אני פה, ואני לא מספקת לך שירותים. אני ארגיל אותך לישון. זה רק יקרה כשהיא תבין שכל מה שהיא עושה לא עוזר לה. עכשיו, היא לא במצוקה, היא מתוסכלת. היא לא במצוקה, מצוקה זה, מה, זה מקום רגשי שונה לגמרי. היא כועסת. זה משהו אחר.
היא באמת ידעה מתוקה בשעות הערות איתה, בתחילה גם זה היה מאתגר מאז הלידה, אבל היא נרגעה, ואז היא התחלף בשעות הערות מאתגרות לשעות שינה מאתגרות.
כי תראי,
ואז גם היה רצון שנרים אותה על הידיים, שזה לא בלתי אפשרי, אבל זה כבר כבד, כי ילדה בת שנתיים זה לא...
ולכן תראי, העניין הוא, וזאת הבעיה שלכם ההורים הצעירים, תקשיבי יקירה, העניין הוא שאתם לא קשובים לעצמכם, אם הילדה רוצה ידיים, 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 ואת לא רוצה. זה כבד לך, חם לך, השדיים שלך נפוחות וכואבות מהחלב, לא מתאים לך, את לא רוצה. אין לכם היום לגיטימציה, אצלכם במוח, להגיד אני לא רוצה. כאילו...
זאת אומרת, שווה לעמוד על זה ותתרגל ותבין את זה.
כאילו, אסור לי להגיד לילדה שאני לא רוצה, רק אני פה לשירותך משרתת כנועה, תדרסי אותי גם, אין שום בעיה, נשבור גם את הגב. למה? מתי הילדה תלמד? ועכשיו גיל שנתיים זה הכי עוצמתי, כי גיל שנתיים יש פה איזושהי התפתחות פסיכולוגית, שהופכת להיות גם התפתחות כמובן, זה בא לידי ביטו בהתנהגות, שהיא מבינה שיש לה רצון משל עצמה, והיא רוצה לגרום לו לקרות. עכשיו, היא רוצה על הידיים, אני מבינה אותה, היא גם מקנה באחותה, אבל אני לא רוצה או אני לא יכולה, יש לי שקיות בידיים, אני באמצע לרחוץ כלים, נשבר לי אגב, אני מתה לשבת רגע בשקט. אז אני אגיד לה, בואי שווה ממני, תעמדי ליד אימא, אני לא מרימה על הידיים, רגע כואב לאימא אגב. ואת לא מרימה. והמשמעות היא שיש פה ילדה מתוסכלת. אבל אחרי 4 פעמים כאלה היא לומדת, שלפעמים אימא לא מרימה. שכשאימא אומרת לא, כואב לי אגב, לא, אני רוחצת כלים, לא, אני מחזיקה את התינוקת, לא עכשיו מה מושקע, אני רגע מדברת עם סבתא בטלפון. ואז היא לומדת, לזהות את המצבים שבהם אמא אומרת משהו, והנה לך בניתי סמכות הורית. מה זה סמכות הורית? שאפשר לסמוך עליי. אמרתי לא מאמי, לא עכשיו, כי אני מדברת בטלפון עם סבתא, ואני באמת לא מרימה אותה.
כן, באמת זה גם השלושה
חודשים, הילדה כאילו... לומדת. עכשיו, לגדולה, שהיא תינוקת, פתאום היא נהפכה גדולה, אבל היא תינוקת, לתינוקת הזאת נורא קשה. עברה עליה שנה קשה. אז אני עושה הכל בחמלה. אבל אני עדיין מאוד מחויבת לחינוך ולהקניית ההרגלים. מה עושים הרי בגילאים הצעירים? מקנים לילדים הרגלים. זה הכל. והרגל אומר שאני...
לא צריך להיות באיזושהי שאיפה להכנס אותה למיטה ולצאת? כאילו באמת להתמסר לשעות לידה?
תראי, אני אוהבת שילדים, במיוחד כשקשה להם, יראו את אמא ואבא. את יכולה להחליף אותה למיטה ולצאת. דווקא פה זה שובר לי את הלב. אני לא רוצה לראות ילד עומד במיטה
לבד. לא, לא קרה, אני לא שאיפה בכללי.
עומד, לא עומד, ילד עומד. תראי, בכללי, יש הרבה ילדים ששמים אותם לישון לילה טוב, יש ילדים שעולים למיטה לבד. אבל זה נורא טיפוסי, וזה נורא תלוי גם בנו ההורים מאוד, מה הקננו, איפה הייתה הנחישות שלנו, על מה אנחנו מוותרים, האם זה בסדר לי להיכנס לשבת רגע ליד המיטה של הילד, ללטף, להגיד כמה מילים, לחכות 4 דקות ואז לצאת. יש כל מיני מצבים. אבל אני אומרת לך, הלילה, אני, המיכל דליות שלי, הלילה, אני יודעת כמה הלילה הוא מעבר קשה, הוא אחד המעברים היותר קשים של החיים, במיוחד לילדים צעירים כל כך, ולכן אני רוצה להיות שם, כי זה מעבר קשה. אבל אני אהיה שם בתנאים שלי, כדי שהילדה תוכל לישון. זהו מתוקה, אני מקווה שעזרתי לך.
תודה רבה, ממש עזרת, תודה.
בבקשה, ותקשיבי לשיחה אחר כך שוב. חכי עוד מעט, זה יעלה לאתר, ל-103 FM, זה יעלה. חכי כמה דקות, תקשיבי לזה שוב עם בעלך, ואל תעשו שום דבר ספונטני, תעשו את זה מתוכנן, עקבי, חוזר על עצמו. ככה הילדה תלמד משהו חדש.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, יקירה. לילה, לשבת שלום. ויש לי שאלה. נכנתי בת ה-10 נמצאת במסגרת אנתרופוסופית שאוסרת שימוש בסלולרי. ביתי מקפידה על זה גם בבית. נכנתי שמגיעה אליי, מתחננת להשתמש בסלולרי שלי, שם היא מעוניינת במשחקים. אני בדילמה קשה. אני מבינה את נכדתי שכל חברותיה בסביבת המגורים ובחוג שבו היא משתתפת, משתמשים במכשיר, והיא היחידה שיוצאת דופן. אני משתפת את הפעולה. אני נותנת לה לזמן מוגבל את הסלולר, ואבוי אם ביתי תדע. מה את מציעה? תראי, אין פה נכון או לא נכון. יש פה, כמו שאני בזמן נכון מלמד אתכם הרבה, החלטה שלי שיש בה רווח ויש בה מחיר. יש מי שיגיד, את הסבתא, את לא אמונה על חינוך הילדה, את גם רוצה קשר טוב עם הילדה, את גם מבינה כמה זה חסר לה, את מנהלת את זה באופן רציונלי, את נותנת לה לזמן מוגבל, הילדה נהנית מאוד, תני לה. עכשיו, השאלה מה את עושה עם ביתך? את יכולה לבוא, את יכולה להמשיך ולא להגיד, זה הסוד. גם לזה יש מחיר ויש רווח. והמחיר יהיה ברגע שביתך תגלה את זה ותתפוצץ עלייך. אז באותו רגע תחליטי איך את מתנהגת. או את יכולה להחליט שאת אומרת לה, גם פה יש מחיר, רווח, והרווח הוא, אני לא משקרת, אני לא מסתתרת, אני לא עובדת מאחורי הגב של הבת שלי, אבל עלול להיות איזה מחיר, שהיא תגיד, ככה, אני לא מרשה, אני לא מסכימה, אני לא אביא את הילדה יותר. יכול להיות. ואז יש לך מציאות חדשה להתמודד איתה. אז את יכולה להגיד, את יודעת מה בסדר, תביא את הילדה ואני לא אתן את הטלפון. ואז יש לך מציאות חדשה להתמודד עם הילדה. שהיא תתחנן ואת תגידי לי, מאמי, אני לא אתן לך. כי אמא גילתה, ואמא אמרה שאם אני אתן לך, לא תוכלי לבוא יותר, ואני נורא רוצה להיות איתך. תראי, זו דילמה שאת צריכה להחליט. את יכולה להחליט לא לגלות לביתך. ותתכונני ליום שבו היא תגלה את זה לבד, ואז כשהיא תתפוצץ עלייך, תגידי לה, זו אחריותך. אני נותנת לטלפון באופן מנוהל, ובצריכה מבוקרת. זה כמה משחקים שיש אצלי, אני רואה, אני מגבילה אותה בזמן, אני לא הורסת את הילדה, בגלל שפעמיים בשבוע, היא משחקת אצלי 45 דקות בטלפון שלי. אם את חושבת שלא, תגידי לי מה ההחלטה שלך. אל תתני לה מילים בפה, תגידי לי מה ההחלטה שלך. ואז היא תגיד לך, אמא, אני אוסרת עלייך. תגידי לה, אני לא רוצה לקבל את האיסור הזה. אני אישה מבוגרת. אני חושבת שאני עושה בסדר. אז היא אומרת, ככה, את חושבת שאת עושה בסדר, אז אני לא מביאה את הקטנה אלייך. אז תצטרכי לקבל החלטה. האם את מוכנה לא לראות את הילדה, או היית מוכנה לראות את הילדה, אבל בתנאים של אמא שלה. לכן אתם צריכים להבין, זה לא נכון או לא נכון, זה מה מתאים לי, מה אני עושה, וכל החלטה, אני מרוויחה במשהו, או שהוא ערכי, או שהוא קשר עם הילדים, או שהוא לא לשמור על סוד, או שהוא לצאת סבתא טובה, יש לזה המון רווחים, אבל מחיר, להריב עם ביתי, לא לראות את נכדתי, לשמור סוד. זה, ככה זה עובד. ככה זה עובד בחיים, ואת רק תסדרי לך את זה בראש. תסדרי לך את זה בראש, אם קשה לך לשמור על הסוד. כי זה לא, את עושה הטוב. אני לא מאמינה שמישהו יכול לבוא ולהגיד לך, את עושה הטוב, תמשיכי. לא. אני, תפקידי, לפרק לך את זה, לנתח לך את זה, ולהחזיר את ההחלטה אלייך. זאת את, זו ביתך, וזו נכדתך, ואת חייבת לעשות מה שמתאים לך. בהצלחה. תתקשרי עוד שבועיים, תגידי מה החלטת, אני סקרנית. 103 FM. הנה אני כאן, בשעה השנייה שלנו. יחד עם שני, רומנו ומאיר הפרץ שעורכות ומפיקות. ירון זהבי, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב. וסתיו קורנס על השידור. הוא עושה ככה עם החשמלים, והוא מעביר את השידור טוב. הטלפון שלנו לעלות לשידור, ויש לנו כמה קווים, הוא 0552-103-103, והודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. זהו, ניכנס ישר לשאלות, סליחה, למאזינים ולשאלות שלנו, והנה, שלום. הלו.
מיכל.
כן, נכון.
שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
בוקר טוב.
קודם כל, אני רוצה, לפני שאני מתחילה, אני רוצה להגיד לך, אני בת 62, אבל את עזרתי לגדל את בנותיי, שהיום הגדולה בת 30, והקטנה בת 24. אני מהיום הראשון שעלית לשידור, אני מאזינה עד היום, אני בת 62.
וואו, אז קודם כל.
אז רוצה להגיד לך תודה, ונעזרתי בך בכמה שאלות בעבר, שהבת שלי הייתה בת 3, 4, 10, 13, נעזרתי בך המון. אז אני עכשיו כסבתא, אני הייתי רוצה מאוד לשאול אותך דברים, אבל לא לזה התקשרתי.
אבל רגע, אני רוצה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה, כי
את ריגשת
אותי מאוד. ואת יודעת, אני כן.
אני גם מאוד מתרגשת לדבר איתך כל פעם שאני עולה לשידור.
אוי, אני ניגשתי, מתי זה היה? לפני כמה ימים אני ניגשתי למישהי ב... פקידה שחיכתה באיזשהו מקום, ניגשתי ואמרתי שלום, והיא הרימה את העיניים, היא זיהתה אותי, ואז היא אומרת, וואו, פתאום הרגשתי כאילו אני ברדיו.
אני מאזינה קבועה שנים, מהיום הראשון שאת ב-103.
זכיתי, מה אני אגיד לך?
כן, תודה רבה על הכל.
תודה.
את נדרת.
תודה.
לא כסבתא, כאימא לילדה בת 24. מיכל יקרה, אני בת 62, ואני כבר גרושה המון שנים, והיו לי כמה פעמים מערכות יחסים שהתחלתי, כי אמרתי אולי, את יודעת, לקראת הזקנה, שאני לא יהיה לבד, לא יהיה בודדה. אני מאוד מרגישה בודדה, למרות שהבת שלי בבית, אבל הבת הקטנה שלי, סליחה, אני נורא מתרגשת.
אני שומעת.
הבת הקטנה שלי בת 24 היא מוגבלות פיזית, כך שהיא לא יכולה לתת, לדעת לעולם הרחב, להזכיר דירה ולחיות עם עצמה. היא תחת חסותי.
היא ממש לא תוכל, אני רוצה לשמוע את זה ממך. אין לה, לא, אין.
יש לה מוגבלות פיזית, היא נכה, ואז היא לא תוכל להתמודד עם קשיים שבבית, כמו לבשל, לנקות, אין, היא לא יכולה.
היא לא יכולה, היא לא יכולה להגיע אל הכיור, אל השי, של לפתוח את המקרר.
היא יכולה להגיע, אבל זה כנראה יצטרכו ללמד אותה, אבל את יודעת, היא לא מוכנה לעשות שום צעד, כי היא פוחדת מזה.
היא פוחדת, אבל, כן, כי לא עבדנו על זה.
אני לא לזה התקשרתי.
אוקיי, למה?
כמו שלכן, אני כבר כמה פעמים ניסיתי להיכנס למערכות יחסים זוגים, ואני סליחה על המילה הקשה, אבל היא חיבלה בזה. מה זה אומר? ברגע, אתת, כמובן שבפגישות הראשונות לא הבאתי אף אחד הביתה, אבל אתת, לפעמים את רוצה לזמן לארוחה או למשהו, הבאתי הביתה, והיא פשוט עשתה פרובוקציות כאלה.
מה למשל?
מה למשל? עושה פרצופים, וכועסת, ותורקת את הדלתות, ושוברת את הכוס, ומתעצבנת, ותורקת את הדלת, ונכנס לחדר, באמצע ארוחה, לא מצא חן בעיניה שאני מביאה מישהו.
את מבינה גם למה?
אני מבינה, אני מאוד מבינה, בת 24 היא רוצה גם לשלוט, וגם...
והיא רוצה, זהו, אף אחד לא ייכנס באמצע, אף אחד לא יקלקל
את מה שיש. אבל מיכל, אני ניסיתי כמה פעמים לשבת, לדבר איתה כמו אישה, לא כאימא לילדה, כחברה. אמרתי לילה, למה את, סליחה, אמרתי את השם, אבל למה ככה את התנהגת? מה עשיתי לך? אני כל החיים שלי גידלתי אותך, הקרבתי את כל החיים שלי, הייתי לבד, גידלתי אותך, בקושי רב. והיום את נוצאת לסתירת לחי, אני רוצה...
היא לא תיתן לך, היא לא תיתן לך, השיחות האלה מיותרות.
אני רוצה שיהיה לי זוגיות, אני עוצרת אותך.
הנטייה לדבר עם הילדים, להגיע לליבם או להיגיון שלהם, היא מיותרת. היא מיותרת,
היא רק... אבל זה הבנתי כשהם היו ילדים, אבל עכשיו היא בוגרת.
לא, אבל אותו דבר. היא לא יכולה לוותר על מעמדה. היא גם כנראה מפונקת. כי מכיוון שהיא לא למדה מגיל 3, 4, 5, 6, למרות המוגבלות, אולי הקביים שלה או כיסא הגלגלים שלה.
אין הקביים, יש לה צליעה, אבל היא משתקת ביד.
הבנתי. תקשיבי, יש לי חבר על כיסא גלגלים. הוא ניגש למטבח, הוא מוציא דברים מהמקרר, הוא הולך לכיור, הוא מכיל לעצמו חביתות. מה הקטע? אז נכון, הוא לא יכול להרים את המזרון להחליף מצעים. אבל, זאת אומרת, תראי, אני מנחשת שהילדה הזאת גודלה כמפונקת, מאוד מאוד עוזרת. עכשיו תראי, היא גם מאוד מאוד תלותית בך. שתעשי לה ואת זה, כי אף פעם לא דרשו ממנה ללמוד לבד ולהיות עצמאית לעניין הזה.
סליחה, אני כל פעם שאני ניסיתי ללמד אותה ולעזור לה, זה בסוף נגמר בעצבים וכעס, בטריקת דלתות וכללות, ובסך הכל אני רוצה ללמד אותה איך לחיות, שיום אחד אני לא אהיה, יום אחד אני לא אהיה איתה.
אבל יקירה, היא לא יודעת את זה, היא לא חושבת על זה. תראו, חייבים להבין משהו. ילדים לא לומדים, גם לא בגיל 24. אנשים לא לומדים מדיבורים ומהסברים ומרציונל. אנשים לומדים מחוויות. אם אני רוצה ללמד נערה בת 12, שקצת משותקת והיא באמת נכה, והחיים שלה לא פשוטים בכלל, נשבר הלב. אבל אני אומרת, אני חייבת להוציא אותה לעצמאות. את יודעת מה? תקשיבי טוב. אם לא היום, כי את עכשיו בבית, צי ביום ראשון לחנות ספרים, או לצימצקי, או לצומת ספרים, ותגידי שאת רוצה, תרקשי את הספר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, של מיכל דליות ושרון פאר. ותקראי שם את הסיפור על, יו, אלוהים, ברח לי השם שלה, תכף אני אזכר, על ילדה שנולדה עם שיתוק מוחין, ואיך אימא שלה לימדה אותה לעשות הכל, וכי חיה לבד בדירה בטכניון כדי ללמוד רפואה, והיא למדה רפואה והיא היום הרופאה היחידה עם שיתוק מוחין, ועכשיו היא עושה התמחות בילדים בפדריאטריה. תקשיבי, להגיד לה את חייבת להכין לך לעצמך לבד חביתה, זה אומר שאני מהיום לא מכינה לה, והיא בוכה והיא צועקת, והיא תורקת דלתות, והיא אומרת לי, את אימא רעה, לא אכפת לך ממני, תכף אני אמות פה, ואף אחד לא יבוא אליי.
ויש לי חיים. עשיתי את זה.
אבל את לא, אבל רק אם לא תכיני לך חביתה, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, כשהיא תרצה חביתה, היא תצטרך ללכת ולהכין לעצמה לבד.
אבל מיכל, ניסיתי לעשות את זה, ואחרי יום יומה, מבה התחננה לפניי. אם אני רואה מה, אני לא יודעת, לא יכולה
להכין. אז הבעיה היא שלך, הבעיה היא שלך. הבעיה היא יקירה שלך, לא שלה. היא עושה עלייך מניפולציות, ואת נשברת, אז את לא יכולה לבוא אליה בטענות. אני אגיד לך בכנות, את לא יכולה לבוא אליה בטענות, את גידלת אותה ככה.
כן, נכון.
את גידלת אותה מפונקת מדי, את גידלת...
אני לא יודעת אם זה פינוק כמו חרדות. נכון. יום הראשון שהיא נולדה, זה היה חרדות.
אני יכולה גם להבין אותך. אבל אם אנחנו מסתכלים היום על האישה הצעירה הזאת, בת ה-24, שאני רואה תלותית, לא עצמאית ומפונקת, אני אסתכל עלייך ואני אגיד לך בהרבה אהבה, מתוקנת ככה את גידלת אותה. זו התוצאה. עכשיו נשאלת השאלה, ונחזור רגע לסיפור שלך עם הגברים.
כן.
היא לא תאפשר לך, היא תשים לך מקל בגלגלים, היא לא רוצה בבית, היא לא רוצה שיהיה לך בן זוג, היא רוצה שכל הזמן שלך הפנוי יוקדש לה, היא רוצה שכל תשומת הלב שלך תוקדש לה, היא לא רוצה שיהיה מישהו בחיים שלך שיקח ממנה את הזמן שלך, היא לא תאפשר לך, היא תעמוד על הרגליים האחוריות, כי ככה את גידלת אותה. ועכשיו נשאלת השאלה.
איך
מתקנים את זה? א', את יכולה לייצר מערכת זוגית עם גבר, לא אצלך בבית. יש לי חבר, אני יוצאת איתו לסרט, שלום, את יוצאת והיא צורחת, לא, את לא תלכי לבד, מה את משאירה אותי?
אני עשיתי את זה מיכל, את יודעת כמה טלפונים, אל תעני? כמובן שסגרתי את הטלפון, אבל...
אל תעני.
טלפוני ובלגן, אל תעני. מתי את באה הביתה?
אל תעני. אל תעני. או שאת רוצה, תגידי לה, תקשיבי טוב. אני עונה רק אם זה מקרה חירום. או אני עונה ואני אבוא רק אם אני יכולה לעזור. ואז את עונה, תבואי, אני לא רוצה להיות לבד, תנתקי. ואז היא מתקשרת עוד פעם, תבואי, אני רוצה לאכול משהו, תנתקי. אם היא תגיד, תבואי, יש שריפה, אל תגלי לה שאמרתי, תבואי. אבל זה לא, זה לא מה שיקרה. תחליטי שאת לא עונה. תארי לעצמך שאת עכשיו... רגע.
בזוגיות מצד השני מצפים גם כאן
ל... מי? הבן הזוג השני? לא, הבן הזוג השני שלא יצפה לכלום. הבן הזוג השני צריך לדעת מראש, שלפחות בשלב הראשון, שזה שנה, שנתיים, זה לא יהיה אצלך בבית, כי יש לך בת נכה, שפינקתי אותה מדי, ועשיתי אותה תלותית בי מדי, ועכשיו שלבי היציאה שלה של העצמאות והקבלה של בן זוג בחיים שלי ייקח לה זמן. כך שבשלב ראשון כל ההוויה שלנו, הזוגיות שלנו תהיה בכל מיני מקומות אחרים, אבל לא אצלי בבית. קודם כל זה התנאי הראשון בכניסה לזוגיות, מה קרה? הם לא רוצה להביא אותו הביתה. ואם היה לי בית קטן ועלוב ועם נזילות, הייתי אומרת לו, לא אצלי בבית, לא רוצה. למה? כי הבית שלי קטן ולא יפה, לא רוצה להביא אותך אליי הביתה. בזה זה נגמר. זה לא ניתן לדיון בכלל. זאת אומרת, את חייבת להבין, את קובעת כל מיני דברים. את יוצאת, ואז את אומרת לילדה, אני יוצאת, ואת מבחינתי תשאירי את הטלפון בבית. היא בת 24. והיא הולכת, אז היא צולעת. ויש לה יד שהיא מפעילה אותה, אז היא מפעילה אותה, היא יכולה לעשות הכל. היא מנגבת את עצמה בשירותים, היא פותחת את המקרר, היא מוזגת לעצמה, בא לארטיק, היא פותשת קנית, היא פותחת את הפריזר ולוקחת, ואפילו עם יד אחת ויד משותקת, היא מצליחה לקלף אותו ולאכול. הילדה עצמאית. האישה הזאת היא עצמאית. צי. ואם היית נוזעת לכנס? לא יודעת מה.
זהו, שבחיים לא הרשיתי לעצמי לצלוע.
בבקשה?
פחדתי להשאיר אותו לבד.
אז את מבינה שאת היום משלמת את המחיר של הפחדים שלך, של החרדות שלך ושל החינוך שלך. אבל אני רוצה להגיד לך, זה אף פעם לא מאוחר מדי. ואני חושבת שאת צודקת, שאת רוצה גבר בחיים שלך, חבר, שותף, את מאוד מאוד צודקת, ותתחילי לעשות את זה.
אני הרבה שנים לבד.
אז זה לא טוב, תראי מה קורה לך, הנה את מדברת איתי בבוכה. ויותר מזה, את תמותי עוד 25 שנה, מה יהיה עם הבת שלך? היא תהיה רק בת 50. איך היא תחיה? איך היא תעשה לעצמה חביתה? איך היא תסחוף שקית מהסופר? היום יש לה משרתת, מה יהיה כשהמשרתת תמות? לכן, זה הזמן. זה הזמן, היום, להתחיל. כשהיא צעירה מלאה כוחות בת 24. אז יש לה יד משותקת, והיא צולעת. אני ראיתי אנשים עם נכויות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר עצמאים ממנה. ולמה שגם לה לא יהיה בן זוג? איך זה שאין לה בן זוג?
כי, אתה יודע, היא לא יוצאת מהבית, היא לא יוצאת מהבית.
נכון, 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 נכון. נכון.
אני, כולם אומרים לי, למה את לא דואגת? למה אני יכולה לצאת לרחוב עם שלט, אני מחפש את בן זוג לבת שלי?
לא, בשום פנים ואופן, את צריכה, לא. תפסיק את הכולם, כולם שיקפצו לך. את תעשי בשקט, 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 בשקט. מה שמתאים לך. לכי לשחק בינגו, תעזבי את הבית. ואז אם מישהו יגיד, מה, את עוזבת אותה? ברור שאני עוזבת אותה. היא עצמאית בת 24. ברור, נו מה? וכל השנים שיצאתי לעבודה, לא עזבתי אותה? את עבדת כל השנים?
בוודאי.
וכל השנים
שעבדתי לבד,
וכל השנים וכל השנים שעבדתי במשמרות עזבתי אותה. מה זאת אומרת? מה זה השטויות האלה? ברור שאני אוספת אותה. היא עצמאית, היא יכולה להסתדר לבד. הסיבה עכשיו היא סיבה אחרת. אבל יש לי חיים מעבר לחיים של לגדל בת בת 24, שיכולה להיות עצמאית.
אז תכלס, מה אני עושה? כי אני רוצה לשבת, לסגור את העניין הזה, מה אני אומרת?
לא, את לא אומרת לכלום. את קודם כל הולכת ומתחילה ומבררת ויוצאת עם חברות ולא לוקחת אותה, והולכת לכמה חברות שאולי יזמינו גם איזה גבר אלמן או גרוש, ואת רק יושבת ונהנית. קודם כל את יוצאת, תתחיל לצאת, לכי לחברות, לכי עם חברות. לכי עם חברות לסרט, לכי עם חברות למופע, לכי עם חברות לבית קפה. ואז, במקרה יום אחד, בינגו, יעבור על דרכך איזה גבר, שיש שם איזשהו חיבור, ואז תתחילי לצאת איתו. ותגידי לבת שלך, פגשתי איזה גבר, יש לנו חיבור מאוד נחמד, אנחנו קופסים לסרט. ותתכונני לסצנה. ותגידי לעצמך בלב, הסצנה
הזאת... להתכונן להחליף דלתות בבית.
כן. הסצנה הזאת... עכשיו, את יכולה גם להגיד לה את זה שעה וחצי קודם, את לא צריכה להגיד לה את זה יומיים קודם. אבל אני יוצאת, ואנחנו קבענו לאיזשהו סרט. אני רוצה שתדעי גם, כשאני נכנס לסרט, כמובן, אני סוגר את הטלפון, כי אי אפשר שהטלפון יהיה. ואת אומרת לה את זה, ואת הולכת, והיא מתחילה להפוך את העולם. והיא מתקשרת אלייך, ואת לא עונה, והיא מתקשרת לאחיות שלך, והיא מתקשרת... והיא מתקשרת לאחותה, ואז אחותה מתקשרת ואומרת, אמא, מה קורה? תגידי לה, יצאתי קצת. אנחנו נכנסים לסרט, תכף אני סוגר את הטלפון. ואז היא תגיד, אמא, היא הופך את הבית. תגידי לה, אני מתארת לעצמי. כשאני אחזור, אני אסדר את הבית בחזרה. זה לא יקרה אחרת בחיים. אם את לא תוציא את עצמך מהכלא שאת שמת את עצמך בתוכו, המפתחות אצלך.
מה?
אם את לא תעשי את זה, אף אחד לא יעשה לך את זה. ואם ההחלטה שלך לא לעשות את זה, כי זה קשה לך ואת לא יכולה ואת לא עומדת בזה, את צריכה להסתכל בראי ולהגיד לעצמך, איבדתי את הזכות להתלונן, כי זאת ההחלטה שלי. ואז אל תפקי. תדעי שאת גומרת את חייך לבד, ותדעי שזאת ההחלטה שלך. ויש הרבה הורים שעושים את ההחלטה הזאת. אבל אז אין לך זכות להתלונן.
כן, נכון, את מהממת.
מבינה את הקטע?
את נאמרת שנזף בי, את מהממת.
תודה, תודה. אבל יש לך החלטה, יש לך החלטה לקבל, כשלהבין שזה לא יהיה בשקט. אז תוציא את עצמך לעצמאות, והאמת, זה הכי לטובת הבת שלך. כי כמו שאמרתי שוב, את יום אחד תמותי, זה מה שאמרת לה. ואז מה יהיה איתה? היא תיפול עול על אחותה, אחותה לא תרצה אותה.
אני פוחדת מהיום הזה, לא בגללי.
אבל היא לא מסוגלת, היא לא מסוגלת, היא רוצה כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כי היא מפונקת. את יכולה להסתכל קדימה. אז תתחילי לבנות את הקדימה שלה גם. יש לך עוד לפחות 20 שנה לעבוד על זה. יש עוד זמן.
כן.
תתקני.
מיכל, יש לי בקשה, אני לא להאריך, בהזדמנות שאימא, שסבתא, פונה אלייך וכל מיני שאלות, אני רוצה שתרחיב את העניין הזה, איך להתמודד עם בעיות, עם הבת שלי, או עם חתן שלי, לגבי כל מיני דברים שאני רואה בחינוך של הילדה, אני יודעת שאסור להתערב, זה ילדים שלה.
סליחה, מי אמר שאסור להתערב?
אבל אני רואה דברים...
אני תמיד הייתי מתערבת, אבל לא באותו רגע?
לא באותו רגע.
אני... למה את מתערבת? למה בן אדם מתערב? אני למשל, כי חשבתי, א', חשבתי שזו טעות מה שהם עושים. חשבתי שאני יודעת יותר טוב מכם, מהם, לא רק בגלל שאני סופר נני, בגלל מי שאני, בגלל המקצועיות שלי, ובגלל זה שיש לי ניסיון עם ארבעה. והיה לי מה להגיד. העניין הוא שאף פעם לא אמרתי זה בתוך הסיטואציה, אמרתי זה כמה ימים אחרי.
כן, כשאני אומרת, אני יודעת, אני שמעתי אותך הרבה פעמים, אני אמרת לך, את בשבילי... לא יודעת איך להגדיר אותך.
גורו,
אני יודע מילה. אז זה גורו שלי, גם כל דבר אני אומרת, מיכל דליות אמרה, מיכל דליות, אז את יודעת מה היא אומרת לי, מיכל, את יודעת, זה נורא פגע בי, מיכל דליות זה חינוך מיושן, אתם, יש לכם חינוך מיושן, יש עכשיו חינוך חדש, והכי מרגיז אותי שכל דבר, היא
מתייעקת, אז תגידי לה ככה.
מאינסטגרם,
לא, תגידי לה, את צודקת, יש לכם, אל תגידי חינוך, יש לכם חינוך חדש, תראי את הילדים, תראי את הילדים, עצבת רצון מהחינוך הזה. לא עוזרים לך, מתחצפים אלייך, לא משתפים פעולה בבית. זה החינוך החדש, עצבת רצון ממנו.
מיכל, הכי כואב לי שילדה בסך הכל בת שנה ושבעה חודשים, וכבר היא משתלטת לה על החיים, ואני כמה שאני מנסה, את יודעת...
עזבי, תניחי, עזבי. עוד שנתיים היא תבוא אליי. היא תתקשר, היא תבוא, היא תבקש את הדרכת הורים, נעזור לה. כן, תעשי בינתיים מה שאת יכולה.
כל טוב, בבקשה. נתת לי, את יודעת, את הדחיפה לעשות דברים, וזה
היה
חשוב לי.
תודה רבה,
מיכל מקסימה, הייתי רוצה אותך,
אצלי בבית. מוכר לי, קחי מספר.
יאללה,
שבת שלום, כל טוב.
שבת שלום, תודה רבה רבה רבה.
בבקשה, ביי. ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
היי.
אני רציתי להתייעץ איתך בקשר לבת שלי בתשע, שהיא חוזרת מהבית ספר, והיא כל הזמן אומרת, משעמם לי, חוזר מהקייטנה, משעמם לי. פעם אחת היא באה ואמרה לי, אמא, חבל לי על הזמן, אני לא עושה כלום, משעמם לי.
רגע, עכשיו, אז מה קורה? אז מה התונה, מה קורה, איך זה נמשך, מתי זה נגמר?
אני אומרת לה, לכי תעשי ציור, לכי תציירי, לכי תשחקי בחוץ קצת, עם אחותך, או שתעשי... אני כל פעם מנסה לכוון אותה, אבל היא לא רוצה, היא אומרת, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לעשות דברים אחרים, משעמם לי. ואין לי מה להגיד לה, כאילו, מה אני יכולה? אני לא יכולה כל הזמן ליצור איתה דברים ולעשות איתה.
בסוף היא לוקחת את הטלפון, או אין פה סיפור של טלפון?
רק הטלפון, אין לו.
נו. היא משעמם לי, כי אז כשמשעמם לי, היא הולכת לטלפון. איפה הטלפון הזה כל הזמן? עכשיו, כשהיא אמרה משעמם לי, ואמרת לה, צחקי בזה, צחקי בזה, צחקי בזה. מה קורה עם הטלפון?
לא, הטלפון בידיים שלה, יש לה את הגבולות שלה, היא יודעת מתי שהיא רוצה, היא משחקת, היא יודעת גם לעזור, כי היא לא אחת הזאת שממש מודע לטלפון, זה לא משהו שממש ממש מעניין אותה, כאילו, מעניין אותה ברמה...
אוקיי, אוקיי, זה לא, זה, אוקיי, זה לא שהיא כל, מה שההורים אומרים כל היום בטלפון.
היא לא מכורה, היא לא מכורה.
לא, היא לא מכורה, אבל השאלה היא...
אני מרגישה שאני יכולה לתמוך
עליה, תקשיבי, רוב הילדים לא מכורים, הם לכודים. את מבינה? הם הוקט, הם לכודים. זה ההבדל. אבל אני מבינה שביטח לא, תראי, תקרי אותה איזה יום, רק היא, אחרי צהריים תגידי לה בואי, אפילו רדו למטה, שבו על כוס קפה, תזמיני לה שוקו, או תזמיני לה מיץ גזר, ואת כוס קפה. ותגידי לה בואי, אנחנו עכשיו, הזמנתי אותך לפה, כדי לעשות רשימה של המון דברים שאפשר לעשות כשמשעמם, ואת לא מאמינה, אני הבוקר לפני שנכנסתי לשידור, את לא מאמינה, נכנסתי לאינטרנט כי חיפשתי, רגע אני מחפש את זה, איפה זה, רגע בטלפון שלי, חלק מהנכדים שלי יצאו עם ההורים שלהם לחופשה, ובא אליי נכד שהוא תכף בן 12, והוא אומר לי, סבתא, אני מפחד נורא שיהיה לי משעמם שם, כמה אפשר להיות בים? אמרתי לו, למה אתם לא תיכנסו לאוטו, תעשו את הטיול? הוא אומר, כן, בסדר, אז עשה טיול, אבל הימים האחרים, ואז נורא חם ויושבים בחדר, ואז מה, עוד פעם מסכים, כל הזמן מסכים. אז תקשיבי, אני כתבתי אצל דוקטור גוגל, משחקי חברה למשפחה, ואחר כך כתבתי בדוקטור גוגל, מה לעשות כשמשעמם, ממש ככה. ואני קיבלתי קישורים, 20 רעיונות למשחקי חברה מהנים, עוד קישור, משחקי חברה למשפחה, עוד קישור, מה לעשות כשמשעמם, ממש, יש קישורים כאלה. עכשיו, תהי מוכנה לזה, תעשי רשימה, ואז תגידי לה, אפשר לעשות, והיא תגיד, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, תגידי, אני לא, אנחנו לא יושבות פה ודנות מה לעשות, אנחנו מעלות רשימה של דברים שבני אדם יכולים לעשות, כשמשעמם להם. עכשיו, אני גם מוכנה להשקיע בזה, תגידי לה, קצת כסף. אני אלך לחנות ואני אקנה חוברת מנדלות, וחבילת טושי מאוד איכותית. אני גם מוכנה, יחד איתך, להיכנס לחנות של הסבות בעצמך, ולקנות, אבל אני אשקיע בזה עד 100 שקל, עד 200 שקל, עד 50 שקלים, תחליטי את, לכל מיני דברים של בנייה שאפשר לעשות אותה, להדביק, לעשות, וזה יעשה בעוד לך, או, אוקיי, כל מיני ניירות צבעוניים אם צריך, ואז אתם יושבות ועושות רשימה, מה אפשר לעשות? אני רוצה להגיד לך, דרך אגב, המשעמם לי, זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים של ילדים, כי המקום של השעמום צמוד ועובד יחד עם המקום של היצירתיות, זאת אומרת, יצירתיות פורצת רק כשהם שעמם לנו.
קניתי לה הרבה דברים, קניתי לה מכונת תפירה, פריגה יותר נכון.
אוי, מדליק. אוי, מדליק.
קניתי לה מלא חרוזים, קניתי לה מלא דברים.
מדליק, אז תוסיפי את זה לרשימה. לסרוג, לעשות את תכשיטים. עכשיו, אפשר להגיד לה, תקשיבי, את התכשיטים האלה שאת עושה, אני מוכנה לעזור לך להכין דוכן פעם בשבוע או פעם בשבועיים, תמכרי. בחמישה שקלים. מה?
בוואטסאפ, היא עשתה בוואטסאפ לכיתה שלה. היא עשתה קבוצה של מכירה של חרוזים.
אבל היא הצליחה?
לא, כל כך.
לא, כי זה לא בוואטסאפ, לא בוואטסאפ. תגידי לה, לבקש רשות מהמורה, ולעשות את זה בכיתה, או לעשות את זה בשכונה, או אם היא הולכת לצופים, לעשות את זה בשבט. את מבינה, לקחת למדריכה, לבקש מהמדריכה שכל אחת מהבנות, גם בנים יודעים לעשות עבודות נהדרות, יעשו משהו, וביום מסוים עוד חודש, כל אחת מביאה איזה 10 פריטים של משהו שהיא עשתה, ועושים בשבט יום מחירה. עכשיו, הם עסוקות בזה, לא חשוב כן עם אחר, לא עם אחר. יכול להיות אפילו שאת יכולה להגיד לה, תקשיבי, זה נורא יפה, תני לי, אני אמכור לחברות. כמה את רוצה על כל צמד, תגיד 20 שקלים, אז תגידי, לא, הם לא ישלמו 20 שקלים, אבל ככה בין 5 ל-10, ואז תלכי, וגם עם החברות שלך לא קנו, שימי את זה באיזה מקום, ותביאי ל-40 שקלים. כאילו מכרנו את זה. זאת אומרת, גם אנחנו צריכות להיות יצירתיות. עכשיו, העניין הוא שהרשימה הזאת צריכה שיהיו בה 100 דברים. למשחקים שאפשר לעשות עם אחותה, כל מיני דברים כאלה, ואז, כשהיא באה והיא אומרת, ואז תגידי לה, תקשיבי, בתום השיחה הזאת, משהו אחר יקרה בבית, ומה שיקרה בבית זה, כל פעם שאת תבוא אליי, ותגידי, משעמם לי, כל פעם שתגידי לי את זה, אני אציע לך אחד משניים, או לשבת ולשחק איתי איזשהו משחק, ויש לכם בטח מלא משחקי קופסה, שימי את המשחקי קופסה במקום גלוי בסלון, כמה מהם, 4-5 מהם, וכל כמה ימים תחליפי, ואז תגידי, דבר אחר יקרה מהיום בבית. כל פעם שאת תגידי משעמם לי, יקרה אחד משניים. אני אציע לך, האם את רוצה לשחק איתי באחד המשחקי קופסה שבסלון, או ללכת לרשימה ולהחליט מה את עושה. זהו.
ואם אין לי זמן, כאילו, מה אני יכולה להגיד לה? כי היא רוצה אותי תמיד שאני אצור איתה, שאני אצור איתה.
אז תגידי לה, ברגע שיהיה...
אני לא יכולה כל הזמן להיות...
לא, אז את מתנה את זה, תקשיבי, את אומרת לה, מה שיקרה מהיום כשאת אומרת, אמא משעמם לי, אם יש לי פנאי, אני מציעה לך לשבת ואנחנו ביחד נעשה איזה משהו, אני מקדישה בכיף 20 דקות, חצי שעה, חצי כמה, אוקיי? אני זוכרת את עצמי יושבת ושחקת עם הילדים, התינוקת על הידיים ואני משחקת איתם, המון משחקים, ולפעמים יש משחקים של כמעט שעה. זה היה המקצוע שלי אחרי צהריים. עד הרגע שאמרתי, די חבר'ה, אני הולכת להכין ארוחת ערב. זאת הייתה המשמרת שלי. אני לא ניקיתי את הבית ואת השירותים כשהילדים היו ערים. עשיתי את זה שהם הולכו לישון, מה לעשות? אז הם גם גמרו להשתין, והבנים תמיד משתינים מסביב על הקרש ועל המסביב, ונו, מה לעשות? עשיתי ילדים, יש לי מחויבות. בבוקר עבדתי כמו חמור, הם באו מהעבודה, עבדתי כמו חמור בתור אימא. יצאתי איתם, שיחקתי איתם, אוקיי? אני בשידור ברדיו. הנכד שלי מתקשר אליי מחול, את מבינה את הקטע? את מבינה את הקטע? אין, אבל את מבינה כמה קשה עבדתי עבור הדבר הזה? אותו דבר, הייתי באה, הם היו בטלפון, הייתי אומרת להם, אני פה, והם היו משחקים איתי, מלא, ולא מזמן הילד אומר, סבתא, שמעתי על משחק חדש, אמרתי לו, איזה, יניב, הוא אומר, וואי, ישבתי, שיחקתי עם חבר שלי, וזה, איזה כיף, הלכתי למחורת, קניתי 3 יניבים, והעברתי לכל אחד מהנכדים שלי, עכשיו אני יושב, משחק את המייניב. והם תמיד מצחים, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, אז לכן, ברגע שהיא אומרת, אמא משעמם לי, את אומרת לה, תקשיבי. מהיום, כשאת אומרת, אמא משעמם לי, יקרה 1 מ-2. אם אני פנויה, אני אגיד, יאללה, מאמי, בואי נשחק. אם אני לא פנויה, אני אפנה אותך לרשימה במקרר. מה שכן, בשעות אחר הצהריים, אני כן באמת ובתמיד מאמינה בזה. אנחנו אמורים להיות פנויים להיות איתם. להיות איתם. תכף היא כבר 9, עוד שנה היא כבר לא סופרת אותך. זה הזמן שלך להיות איתה. במקום שטיפה, במקום בישולים, במקום הטלפון שלנו. זה הזמן. ולכן תפני. תפני, תהי איתה. היא יודעת להיות לבד. היא יודעת לשחק עם עצמה ולעשות חרוזים, והיא ניסתה. הלכה לה המוטיבציה. אז לכן תגדיר את זה מאוד ברור. יכול להיות 2 מצבים. אם אני פנויה, בכיף אני באה להיות איתך ואיתכן. אם אני לא, אני אפנה אותך לרשימה. ואין טעם לנתנד לי על הדבר הזה. חצי שעה אחרי כן, שימי לב אם אני מתפנה, אל תגידי לי אמא משעמם לי, תבואי תגידי לי אמא בואי שחקי איתי.
היא אומרת לי גם חבל על הזמן שאני משתעממת ככה, זה הכי כאילו...
את לא צריכה לענות, עזבי, זה מניפולציה, את לא צריכה לענות לכל דבר שהילדים אומרים לך. מבינה? את יכולה לבוא ולהגיד לה, במקום להגיד אמא משעמם לי, תגידי לה אמא בואי לשחק איתי. אם אני פנויה אני אבוא, אם אני לא פנויה אני אפנה אותך לרשימה. מבינה? תעשי את זה יותר, זה לא צריך להיות מניפולציות ולעבוד לך על הרגש. צריך להיות ענייני, צריך להיות זה. אני
הייתי בעלם מהעניין הזה שאומרת, חבל לי על הזמן,
כאילו היא מבינה מה זה זמן כבר.
ברור, כי בתשע היא כבר מתחילה לחשוב מופשט, בטח. והיא עושה מניפולציות והיא רוצה את אמא שלה. מבינה? אז ההחלטה שלך איך לעשות את זה. בהצלחה יקירה.
תודה, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. כל טוב. שלום.
שלום.
כן.
אני רוצה להיות בעילום שם.
בבקשה.
וגם אני רוצה להודות לך מראש, שאת אדם נפלא ועוזר בהמון המון המון אנשים.
וואי, תודה, תודה, תודה. כן.
אז אני סבתא לנכדה שלי. היא גם גדלה אצלי מגיל ינקות, והייתה נורמטיבית לחלוטין, אני לא אכביל במילים, ומ-2018-2017 משהו כזה, אני לא יודעת, ההורים הרגישו שמשהו לא תקין אצלה, עשו לה מבחן ומסתבר שיש לה אוטיזם ברמה ספקטרום הגבוה.
כן.
והיא הייתה ילדה שמחה, מאושרת, שרה, חבר'ה מני, אין כמוה. ומאז שעשו לה את המבחן, מבלי לומר לה, לאט לאט חלה הידרדרות במצבה. ובהתחלה הלכה, המשיכה לעשות בית ספר, אחר כך לא היה לה טוב בבית ספר, והיה לה תומכת, ואחר כך כל מיני בעיות.
ורגע, סבתא, לכל זה התחיל באיזה גיל?
אני יודעת שהם עשו לה את המבחן ב-2018.
לא, לא, לא. בת כמה היא הייתה?
היא הייתה בת 9, נראה לי.
אוקיי.
לא, בת 8.
הייתה בת 8, ואז היא הובחנה, מה שפעם קראו לזה אספרגר, אוטיזם, ברצף האוטיסטי, בתפקוד המאוד גבוה, אבל את אומרת, הילדה לא אמרו לה כלום, אבל לאט לאט יש לה קשיים.
קשיים והסתגרות.
אוקיי.
הסתגרות, ונכון לעכשיו, היא בת 12. היא ביום שבת היה לה בת מצווה, שאף אחד לא צריך לעשות שום דבר עם זה. אבל זה לא הבעיה. הבעיה היא שהיא לאט לאט הסתגרה, וכבר לא רצתה ללכת לבית ספר, ובכוח, והשתדלויות רבות היינו צריכים לקחת אותה לבית ספר.
תראי.
לאט לאט היא נשלה מהבית ספר, וחשבו להעביר אותה לבית ספר מיוחד.
נכון.
אז היא הלכה שבועיים לשם, והיא אמרה לי, או, סבתא, סוף סוף הגעתי למקום שמתאים לי. אבל מעלת לאט היא נשלה משם, והיא לא
רוצה לשום מקום. אז תראי, העניין הוא שאנחנו לא יכולים את כל ההתנהגויות שלה לכרוך תחת הכותרת אוטיזם. ממש לא. כי נכון שיש לה קשיים, והאוטיזם במיוחד בתפקוד גבוה, הקשיים הם בעיקר חברתיים. זאת אומרת, היא לא עושה חברות, היא לא מיישרת קשר עין, היא מתקשה בקריאת מצבים חברתיים, היא מפוזרת, היא שוכחת דברים, קשה להטיל עליה אחריות, כי הם לא, אני, כל מיני סוגים של מופעים ודברים כאלה. אבל, להתחצף, או להיות מפונקת, או כל מיני דברים כאלה, אי אפשר לכרוך את הכל באוטיזם.
לא, לא,
היא
לא.
לא, 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 אבל אני, כי יכול להיות מצב שקשה לה, אבל אז בגלל שקשה לה, לא, אני לא יודעת אם היא בליווי עוזרים לה,
כי הילד... אז אני אומר ככה, היא, משם, מהבית ספר היא נשרה, בית ספר המיוחד, והיא מסתגלת בתוך החדר שלה, הכל חשוך, חוץ ממנורה קטנה, והיא מכורה למחשב או פלאפון. היא לא, שבאים אומרים לה שלום,
זהו,
אז
זהו.
בקושי היא עונה ואומרת לכי מפה.
כן, כן.
ומה
כן.
שהיא אותה יוצאת, לוקחת אוכל ונכנסת בחזרה.
נכון. אז פה ההורים צריכים לקבל הדרכה סביב הנושא של המסכים, כי הכי כיף לה במסכים, הכי טוב לה במסכים, הכי עניין יש לה במסכים. תביני, החיים שלה חיים קשים, היא כל הזמן במאמץ של להסתגל, של להיות קשובה, של לעשות מה שמצופה ממנה, של לדבר עם בני אדם, כל הדברים שנורא קשים לה. לנו בקלי קלות אנחנו לא חושבים על זה בכלל, ולה זה נורא קשה. והטלפון, הטלפון הוא בריחה מהממת, מהממת, מהממת. עבורה, היא מקלה לה על החיים, והיא מלאה עניין. לכן, ההורים שלה צריכים ממש עזרה, באיך לייצר בבית הגבלות, ואיך בעצם להכריח את הילדה לנהל את זמן המסכים שלה, לצרוך את המסכים שלה באופן אחר. ההורים צריכים פה עזרה.
היום מאוד פוחדים ממנה.
אז ההורים צריכים פה עזרה, יקירה. זה לא יעזור דרך הטלפון. את זה שהם פוחדים, ממה הם פוחדים? שהיא תהפוך את הבית? אז מה?
היא הפכה להם, היא שברה להם מלא דברים.
אז היא הפכה.
היא הרסה הכל.
היא הפכה. וכשהיא תאיים עליהם במשטרה, שהם יתקשרו למשטרה קודם, והם יגידו, הילדה מאיימת עלינו. היא הפכה. שמי, המצבים האלה מוכרים לנו. ברגע שיש לנו הורה שפוחד מהילד, שמה תגדל מפלצת.
אני אגיד לך למה הם נכנסו למצב של פחד. פעם היא לקחת סכין וקצרת
את עצמי. אז על אחת כמה וכמה צריך פה טיפול ופסיכולוג ופסיכיאטור. ההורים צריכים חזק מאוד להיכנס לתוך הדבר הזה. אנחנו לא נצליח לעזור להם דרך הטלפון, ורק אהבה לא מספקת פה.
זה צריכים,
ואני חייבת לסיים מתוקה, כי הם צריכים ליווי של נוירולוג, של פסיכיאטור, של פסיכולוג, של אנשים.
אבל היא לא משתפת פעולה, היא לא מוכנה.
הם לא אמורים לצפות לשיתוף פעולה, ברור שלא משתפת פעולה.
אבל איך אפשר לקחת אותה לפסיכולוג? איך אפשר?
אפשר, בגלל זה צריכים הדרכה ההורים, יש. או היא לא משתפת פעולה, היא לא נותנת את הטלפון, לוקחים אותו, ואז היא תהפוך את הבית, ואז הם לא יחזירו לה. בגלל זה אני אומרת, הם צריכים הדרכה, הם צריכים ליווי, צעד אחרי צעד שמישהו יחזיק להם את היד ויעזור להם. כי הם מפחדים,
והם גם מצפים,
כי הם מפחדים ומצפים לשיתוף פעולה, היא לא תשתף פעולה, היא רק רוצה את הטלפון. מה שאלת אותי?
אני אומרת, יש לך איזושהי כתובת
שאתה
נפלות אליהם? לא, לא, לא. הם אפילו רצו להשפט אותה בספרה.
בית הספר שמלווה אותה היום, צריך לתת לכם את כל המסלול של פסיכיאטר, פסיכולוג, הדרכות הורים, ממש כל הדברים האלה. כי אנחנו לא מדברים פה על האוטיזם, אנחנו מדברים פה על הילדה שרוצה רק את הטלפון, ואיך אנחנו עוזרים לה להתנתק מזה.
ורציתי לציין שהיא ילדה מאוד חכמה.
נכון.
היא עוברת אנגלית פרפקט.
ברור.
מאוד מאוד חכמה.
ברור. כי הייתי לגזר שלהם מאוד. אני, טוב, כבר להמשיך, כי אני כבר לא... יש לי מישהו שמחכה לי על הקו. אני אקח את השיחה הזאת. אין איזשהו קשר לאינטליגנציה. היא רוצה את הטלפון. ופה צריכים להיכנס ההורים לפעולה וללמוד איך לעשות את זה, נכון.
תודה רבה לך.
בבקשה, שבת שלום. ולשיחה הבאה.
למחלקת שניהם.
אהלן, שלום.
שלום, מיכל.
וואי, היום אני מלאה סבתות.
כן, 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 מדברת עוד סבתא.
כן.
קודם כל אני רוצה להופיע בעילום שם, ולחמיא לך על התוכנית שהיא מעל ומעבר.
תודה, תודה, תודה.
אני מאוד מאוד מבקשת לקבל עצה ממך, או לדעת איך להתמודד עם משהו שהבן שלי עובר, מצד האימא של אשתו.
כן.
בני נשוי מזה 3 שנים, ויש להם נכדה בת 2 ו-4 חודשים. רק אתמול הוא סיפר לי, אני יודעת שהוא מחזיק את האימא קצת במרחק, את חמתו, כן? ואתמול הוא סיפר לי לראשונה, שהאימא שכנעה, דיברה, אני אפילו לא יודעת איך להביע את זה.
את ביתה?
עם הקטנטונת, עם הנכדונת בת 2.5, ושכנעה אותה לאמירה שלא תאמר, ואני נותנת את הדוגמה. הבן שלי שאל, את מי את אוהבת? את אימא, את ברור, את אימא, את אבא, אז היא אומרת לא. אז עוד פעם שואל אותה, את אבא? לא. אז היא אומרת לא, אני לא אוהבת את אבא. והיא חזרה, ואז הוא תפס את עצמו, והוא מיד התחיל להקליט אותה. ותוך כדי הקלטה ושאלת שאלות ומנסה שוב, מי שהכניסה לו מי שהכניסה את המילים האלה לפה זה הסבתא השנייה.
סבתא אמרה לי להגיד שאני לא אוהבת את אבא?
כן, כן, ממש במפורש. בהתחלה גם אני לא קיבלתי ולא האמנתי.
תראי, תראי.
אבל הוא, כשהוא הקליט אותה ושמעתי במוזניי.
תקשיבי.
הייתי בהלם.
תראי.
כן.
אני, יש לי חלקי מידע מאוד קטנים, אבל
נכון.
יש תמונת מצב.
נכון.
יש פה גבר צעיר,
נכון.
שנשוי לאישה שהוא מאוד אוהב, שנולדה לו גם ילדה קטנה,
ברור.
מתוקה כן. וחכמה בת שנתיים, ושחמותו כן. כנראה לא סובלת אותו. לא חשוב למה.
שלוש שנים, כן.
אוקיי, בסדר. לא אוהבת אותו, לא אוהבת את מה שהוא מייצג, כל מיני דברים כאלה.
לא, אבל בואי נגיד שהיא מאוד מאוד לא נעימה גם כלפי הבת שלה.
אוקיי.
זה כנראה איזשהו אופי, היא ממש סלקה את הבת שלה מהבית בקנה מידה.
הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, הוא צריך לקבל החלטות. הוא, כל זמן שהיא בחייו, כי הוא יכול גם להחליט שהוא מנתק אותה מחייו, כל זמן שהיא בחייו, הוא צריך להיות מוכן לזה שהיא תעשה את אותם דברים שאנחנו יודעים שהיא עושה. היא תכניס מילים לפה של הילדה, היא תקלקל, היא תלכלך, היא תרחיק, היא תסכסך, היא תעשה את מה שהיא עושה כבר 50 שנה.
כן, אבל יש לזה השפעה בזוגיות.
דקה, 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 דקה.
אוקיי.
הוא אותה לא ישנה.
נכון.
יש לו חבילה עם ריח רע, וזה חלק מהחיים שלו. והוא עכשיו, כל זמן שהוא יצפה שהיא לא תעשה את זה, כל זמן שהוא יצפה שהיא לא תגיד לתינוקת שלו דברים, הוא בבעיה. כי היא כן. קודם כל, נקודת המצב היא להבין, חמותי כזאת, יש סיכוי שהיא תתנהג כך, 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 כך. ועכשיו נשאלת השאלה, מה אני עושה עם זה? האם אני מנתק אותה מהחיים שלי? בוא נראה אם זה מתאים לזוגתי. ואם אני מנתק אותה, לא, לא, תקשיבי לי רק רגע, כי אין לנו הרבה זמן. ואם אני מנתק אותה מהחיים שלי, האם זוגתי מוכנה לקבל את זה? ואם זוגתי מוכנה לקבל את זה חלקי, בואו נסדר על החלקי. ויותר מזה, האם אני יודע, האם אני מוכן שהיא תהיה שמה לבד? יכול להיות שאני לא אסכים שהיא תהיה לבד עם הקטנה. אני תמיד רוצה שזה מבוגר יהיה מסביב, או אני, או אמא של הילדה. זאת אומרת, בואי נראה איך אני יכול לנהל את המצב, איך אני יכול לנהל את המצב, שאני לא אוהב אותו בעצם, אבל זה המצב. אני אומרת לך שוב, כל זמן שהוא יצפה שמשהו אחר יקרה פה, הוא בבעיה גדולה. כי לא רק שלא יקרה משהו אחר, אלא ככל שתזדקן היא תהיה יותר רעה. הוא צריך להחליט איך הוא חי עם הדבר הזה ומה הוא אומר. ועכשיו, הוא צריך לדעת שכנראה, אם אין ברירה, ומדי פעם הילדה הולכת עם סבתא, וסבתא כן. לוקחת אותה, הוא צריך לדעת שסבתא כנראה עכשיו תכניס לילדה כל מיני דברים לראש, ואז אם הוא מקבל את הילדה הביתה, הוא לוקח אותה לחיבוק, והוא אומר לה, אוי, אני נורא סקרן על מה דיברתם. לא דיברנו על כלום. מה, סבתא אמרה לך שזה סוד? וילדים תמימים, אז היא תגיד כן. תגיד, אוי, סודות אני אוהב. איזה סוד סבא סבתא סיפרה לך? כי כל מה שהיא קטנה עוד אפשר לעבוד עליה ולעשות את זה. או למשל זה לא יכול להיות, זה המקום, או שיכול להעביר לילדה מסר מראש, אני יודע שסבתא אומרת כל מיני דברים, סבתא אומרת דברים לא נכונים, לא טובים, עכשיו שהוא ידע שהיא תגיד את זה גם לסבתא, ובגלל זה כל מיני דברים שסבתא אומרת הכי חשוב למי לספר אותם, לאמא ולאבא, כי אמא ואבא הם הכי חשובים, הם הכי חכמים, הוא יצטרך להחליט איך הוא מנהל את הסיטואציה המסריחה הזאת. מבינה את הקטע?
מאוד.
כי זאת
מאוד,
הסיטואציה.
מאוד.
כי זאת חמותו. זהו, זאת הסיטואציה. ולא להתגרש, כי אז הוא מתגרש, לא תהיה לו שליטה על זה בכלל. מבינה את הקטע?
ישירה, זה לא יעזור, אה?
ממש לא, להפך זה יהיה יותר גרוע. ואני מסיימת, ממש לא. מה שאני אמרתי, תקשיבי לשיחה שוב. שבת שלום לכולם, ביי.